בפרשת איתו, על הפסוק, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר. מביא רש"י מחילתא, מחילתא ידועה, רואים את הקולות, רואים את הנשמע, שאי אפשר לראות במקום אחר. רואים את הקולות, רואים את הנשמע, שאי אפשר לראות במקום אחר. במחילתא, בהמשך לזה כתוב, רואים את הקולות ושומעים את הנראה. רש"י ציטט חלק אחד מהמחילתא. רואים את הקולות, רואים את הנשמע, שאי אפשר לראות במקום אחר. מה הכוונה? רואים את הקולות, רואים את הנשמע? מה הכוונה? אז לכאורה הכוונה היא שיש פה איזשהו נס. רש"י אומר שאי אפשר לראות במקום אחר. זה דבר שאי אפשר לראות אותו במקום אחר. כאן הם ראו, ראו את הקולות. אבל גם אם זה היה משהו ניסי, גם אם זה נס, לנס יש תכלית. צריך להבין מה תכלית העניין, לשם מה. מה העניין בנס הזה? שיראו את הנשמע. ואו, כמו שאומרת המחילתא, גם כן, כמו שאמרנו, שישמעו את הנראה. שישמעו את הנראה. כך כתוב במחילתא, כמו שאמרנו בהמשך. מה העניין של שמיעת הנראה? כל פנים, זה כתוב במחילתא. פעלים, זה כתוב במחילתא. יש עוד מדרש, במדרש רבה, מדרש מפורסם. אומר המדרש כך, על הפסוק, השם אלוקים דיבר, מי לא ינבא? אמר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, ציפור לא צבח, עוף לא פרח, שור לא גאה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות לא דיברו, אלא העולם שותק ומחריש, ויצא הכל אנוכי השם אלוקיך. מה המדרש הזה רוצה לומר? בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך, הייתה דממה מוחלטת. דממה מוחלטת של המציאות. מה רוצה המדרש לומר לנו באמירה הזאת? דממה מוחלטת כשהקדוש ברוך הוא אומר אנוכי השם אלוקיך. אז להבין את הדברים, אולי צריך להסביר כך. יש הבדל יש הבדל מהותי בין הראייה שלנו לשמיעה שלנו. הראייה, כשאדם רואה, הראייה היא ראייה של דבר שלם. מה הכוונה? גם אם הוא רואה חלקים, אבל החלקים שהוא רואה הם חלקים שלמים. העין רואה דבר. העין רואה דבר שלם. האוזן, לעומת העין, היא הפוכה. האוזן שומעת חלקים. לאט לאט אתה שומע עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, עד שבסוף אתה, באמצעות השכל של האדם, הוא מסביר לעצמו את מה שהוא שמע. העין רואה דבר שלם. זה תכונת העין. העין רואה, גם כשהיא רואה, כמו שאמרתי, דבר שהוא לא שלם, אבל היא רואה את החלק, חלק שהוא שלם. הראייה היא בבת אחת. האוזן שומעת במהלך. היא שומעת חלקים, חלק ועוד חלק ועוד חלק, ולאט לאט מתברר לאדם מה הוא שמע. אבל העין רואה, העין היא ראייה שלמה. היא רואה דבר. יכול להיות שהיא תראה ולא תבין מה היא רואה, זה גם כן יכול להיות. אדם צריך באמצעות השכל להבין מה הוא רואה. אבל העין רואה דבר שלם. גם חלק הוא חלק שהוא שלם. זה יסוד ראשון. לעשות הבחנה בין העין לבין האוזן. בין הראייה לבין השמיעה. עכשיו, צריך להבין עוד דבר. שהפסוק אומר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. כל מה שיש במציאות הוא נועד לתכלית מסוימת. אין דבר במציאות, הקדוש ברוך הוא לא ברא דבר שאין לו תכלית. כל מה שיש במציאות הוא נברא לתכלית. כשהעולם בנוי, הבריאה בנויה, כשהיא צועדת לקראת איזושהי מטרה, לקראת איזושהי מגמה, יש איזושהי מגמה, כמו שאמרנו, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, בראתי אותו לכבודי. אז כל מה שישנו במציאות נברא לכבודו של הקדוש ברוך הוא, כשלכל דבר ודבר הוא שייך למהלך הכללי שבא לרבות כבוד שמיים. לכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. ולכאורה, הידוע מאמר חז"ל על הפסוק וירא ויהי בוקר יום השישי, מה זה? השישי עד השישי בסיוון. כביכול כל הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, בעשרה מאמרות נבראו השמיים והארץ, בששת ימי הבריאה, אז הקדוש ברוך הוא בורא את כל מה שהוא בורא, אבל הכל תלוי. עד היום השישי. הכל תלוי עד היום השישי. זה הסיבה שבגללה, חז"ל אומרים, שיט אלפי שנין אבי אלמה, אלפיים שנים הראשונות של הבריאה, תוהו, אין תורה. זאת אומרת, העולם נברא כדי לקבל את התורה בשישי בסיוון. העולם נברא כשהוא צועד לקראת קבלת התורה בשישי בסיוון. באים חז"ל ומגלים לנו במאמר הזה שקראנו עכשיו, השם אלוהים דיבר מי לא ינבא, אמר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה ציפור לא צבח, עוף לא פרח, כמו שאמרנו, דממה מוחלטת. הפירוש הוא כביכול העולם הגיע אל התכלית. העולם הגיע אל התכלית. אם יש תנועה, יש הליכה לקראת איזושהי תכלית, לקראת איזושהי מטרה, כמו שאמרנו, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו, יצרתי ואף עשיתי, והקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם למטרה מסוימת, אז כשהעולם מגיע אל המטרה, הוא הגיע אל התכלית, אז כביכול יש פה שלב אז כבר אין לאן ללכת. הגענו אל המטרה. הכל נעצר. אז כמו שחזל מתארים במדרש הזה, כן? ציפור לא צבח, אוף לא פרח, שור לא גאה, אופנים לא עפו. העולם הגיע אל התכלית, אל נקודת התכלית שלו. נו, אז הוא לא ממשיך ללכת? הוא לא ממשיך לצעות קדימה? ודאי שהוא ממשיך לצעות קדימה. אבל מה שחזל רוצים לומר לנו, שבנקודה הזאת של ההתגלות במעמד הר סיני, במתן תורה לישראל, ברגע שהתורה יורדת לעולם, בזמן שהתורה יורדת לעולם, נגמר שלב. הגענו לשלב, הגענו לתכלית מסוימת, וכמו שאמרנו, יום השישי, כל הבריאה מותנית בכך שהתורה תתגלה בשישי בסיוון. הגענו לשישי בסיוון, הגענו לתכלית. ברגע שכשהגענו אל התכלית, אין לאן ללכת. אין לאן ללכת. אז הכל נעצר. הכל נעצר. הדממה שמתוארת כאן, היא דממה שבאה לבטא את הנקודה הזאת שמבחינה מסוימת הגענו אל שלמות. עדיין, כמו שאמרנו, אנחנו מאותה נקודה צועדים הלאה, אבל כאן זה כבר משהו אחר. אם התכלית הייתה עד עכשיו, כל העולם נע אל קבלת התורה, אל הורדת התורה מן השמיים לארץ, עכשיו אנחנו נעים למשהו אחר. יש פה תנועה, יש ממשיכה התנועה, אבל זאת תנועה שהיא כביכול בריאה מחודשת. יש פה כביכול בריאה חדשה. הייתה בריאה עד עכשיו, כשהתכלית שלה הייתה מתן תורה, מכאן יש בריאה חדשה. וכאן, לאור זה אפשר להבין את הביטוי של חז"ל, וכל העם רואים את הקולות. אומר רש"י, הלשון של רש"י, מה שאי אפשר, זה הרי דבר שלא ייתכן. לא ייתכן, רואים את הקולות, אבל עכשיו אנחנו מבינים את האמירה של רש"י, או את האמירה של המחילתא, רואים את הקולות באופן שונה קצת. רש"י אומר מה שאי אפשר, זה הלשון של רש"י. ההבנה הפשוטה, כמו שאמרנו, היא הבנה שיש פה נס, מה שאי אפשר. אומר רש"י, וכל העם רואים, נקרא את זה עוד פעם, רואים את הנשמע, אומר רש"י, שאי אפשר לראות במקום אחר. מדוע? כמו שאמרנו, שמיעה היא תמיד במהות חלקית. ראייה במהות היא שלמה. אי אפשר לראות דבר חלקי. אם אתה רואה, אתה רואה דבר שלם. גם כשהוא חלק, אבל הוא שלם. אז אומר רש"י, רואים את הנשמע. עד עכשיו ראינו תהליך, אבל המסקנה, התפיסה שפה אתה רואה דבר שלם, יש לך פגישה עם דבר שלם, מתי הגעת אליה? מתי הגענו אליה? מתי העולם הגיע אליה? כשהתורה מתגלית בעולם. כשהתורה מתגלית בעולם, וירד השם על הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא אומר את הדברים האלה, אז נפגשנו עם שלמות. לפני כן, הכל היה בתהליך, הכל היה בנשמע. בנשמע אף פעם אין שלמות. אתה צועד לאט לאט, אבל אתה לא רואה. אתה לא נפגש עם השלמות. כשהתורה מתגלה, פגישה עם שלמות. פגישה עם שלמות. אבל כמו שאמרנו, הפגישה עם השלמות לא אומרת זה שלב. הגענו לתכלית מסוימת, כמו שאמרנו, וכמו שאמרנו שזה הפירוש במדרש. הדממה שמתוארת במדרש היא דממה שאומרת, עד כאן צעדנו. הגענו אל התכלית. אבל אנחנו לא מפסיקים ללכת. זאת אומרת, מצד אחד הגענו לתכלית של הבריאה, אבל מעיד, אבל כאן נבראת בריאה מחודשת. יש פה עכשיו מציאות חדשה. נוצרה מציאות חדשה. עולם בלי תורה היה עד עכשיו. העולם בלי תורה, כמו שאומרים חז"ל, הוא עולם של תוהו. עולם של תוהו. אבל מעכשיו זה מציאות אחרת. יש לך פה עסק עכשיו עם עולם שיש בו תורה. זה בריאה חדשה. זוהי בריאה חדשה. רש"י מביא עוד מחילתה על הפסוק, וידבר אלוהים את הדברים האלה, את כל הדברים האלה לאמור. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. אומר רש"י, לאמור מלמד שהיו עונים על הן הן ועליו לב. מה ברור מה שהמחילתא אומרת, אבל לא מובן מה היא רוצה לומר. המחילתא אומרת, מה זה לאמור? וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. מה, כשאתה אומר לאמור, הפירוש הוא, נדרשת פה אמירה נוספת. מה האמירה הנוספת? הפירוש הוא, לאמור, ישראל היו צריכים להגיב על מה שהם שומעים. אבל לפני כן ברש"י כתוב כך, את כל הדברים האלה, מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד. מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד. מה שאי אפשר לאדם לומר כן. עוד פעם, את כל הדברים האלה, וידבר אלוקים, את כל הדברים האלה. מה זה את כל הדברים האלה? אז אומר רש"י, מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות בדיבור אחד. מה כתוב כאן? אז שוב, מצד אחד מובנת הדרשה. מה הדגשה של את כל הדברים האלה? אז הדיוק של המדרש הוא מהמילים את כל הדברים האלה. אבל שוב נשאלת השאלה, מה העניין? מה התכלית? מה זה? מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד. מה שאי אפשר לאדם לומר כן. אם כן, מה תלמוד לומר עוד אנוכי ולא יהיה לך? שחזר ופירש על כל דיבור ודיבור בפני עצמו. נו, אז מה, חזר ופירש על כל דיבור ודיבור בפני עצמו. מה התכלית? מלמד שאמר את הקדוש ברוך הוא את כל הדברים האלה בדיבור אחד. מה העניין? מובא, הבאנו כבר כמה פעמים את הרמב"ן. הרמב"ן נמצא בספר המצוות, בהשגות על ספר המצוות, וגם בפירוש שלו על התורה. בהשגות על ספר המצוות, הרמב"ן משיג על הרמב"ן במצווה השנייה, במצוות הלא תעשה השנייה. כותב הרמב"ן כך. כן. כותב הרמב"ן, הכוונה היא מצוות שלדעת הרמב"ן הן כלולות בתוך התרי"ג, והרמב"ם לא מנע אותן בתוך התרי"ג. אז המצווה השנייה שנמנענו, שלא נשכח מעמד הר סיני ולא נסיר אותו מדעתנו, אבל יהיו עינינו וליבנו שם כל הימים, והוא אומרו יתעלה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. והכוונה בזה, את הרמב"ן מסביר מה התכלית של המצווה הזאת, אז הוא אומר, והכוונה בזה גדולה מאוד, שאם היו דברי תורה באים אצלנו מפי הנביא עליו השלום בלבד, אף על פי שנתעמת אצלנו עניין נבואתו באותות ומופתים, אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום בזמן מן הזמנים, ויצוונו בשום הפך מן התורה, ונתן אלינו אות ומופת, תהיה התורה נסוחה על יד השני, או ייכנס בליבנו ספק על זה. אבל כשגיענו ביאור התורה מפי הגבורה לאוזנינו, ואיננו רואות, אין שם אמצעי נכחיש, אין שם אמצעי, בצורה בלתי אמצעית, כמו שהוא אומר, נכחיש כל החולק וכל מספק, ונשקר אותו, ולא יועילו אות ומופת, לא יועילו אות ולא יצילהו מידינו מופת, שאנחנו היודעים ועדים בשקרותו ובפחזותו. זהו שנאמר במעמד ההוא, וגם בך יאמינו לעולם, וכבר ביאר הרב זה בספר המדע, והוא יסוד גדול בתורה, והיא, איפה זה כתוב בתורה? המניעה, הכוונה לאו דאורייתא, הבאה לנו בפסוק, ופן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, והזהיר פן יסורו מן הלב, מהודיעם לבנים ולבני בנים לדורות עולם. ואל תטעה בזה מפני דורשם בראשון של קידושין לבניך ולבני בניך בלימוד התורה לבני בנים. כי לימוד אמונת התורה הוא הלימוד בתורה. כאן, בספר המצוות הוא לא מעריך לבאר מה הוא באמת מתכוון, מה האיסור. אבל בפירוש התורה ידוע, בפירוש התורה, הרמב"ן בפרשת ואתחנן, אומר הרמב"ן כך, מעריך לבאר, כותב שם הרמב"ן, הפסוק הזה רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד. פן, אומר, כותב הרמב"ן כך, אני אקרא את הלשון שלו. הוא מביא את רש"י. רש"י אומר רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד. אז כשלא תשכחו ותעשו מעל המיטתם, תחשבו חכמים ונבונים, ואם תעוותו אותם מתוך שכחה, תחשבו שוטים, לשון רש"י. לפי רש"י זה לא איסור, אלא רק התורה אומרת, זה לא כדאי. אבל אומר הרמב"ן, ואינו נכון כלל, אבל הכתוב הזה לדעתי מצוות לא תעשה, הזהיר בה מאוד. כי כאשר אמר שנזהר בכל המצוות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם בארץ, חזר ואמר רק אני מזהירך מאוד להישמר, ולשמור נפשך מאוד מאוד, לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני, מכל הדברים אשר ראו שם עיניך, הקולות והלפידים את כבודו ואת גודלו ודבריו אשר שמעת מתוך האש, ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם. והרמב"ן הזה לכאורה תמוע מאוד. התורה אוסרת עלינו לשכוח את מעמד הר סיני. והרמב"ן מסביר, מה לשכוח? את מה תשכח? אז אומר הרמב"ן, כתוב בתורה, את מה שראו עיניך. מה פירוש מה שראו עיניך? מה זה מה שראו עיניך? אדם יכול להגיד, אני ראיתי? הפירוש הוא, אומרים לאדם, אתה הרי ראית. אז אני מזהיר אותך לא לשכוח. מה אני ראיתי? מה אני ראיתי? אני שמעתי, אבל אני ראיתי. אפשר להגיד לאדם, ראית ואל תשכח. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מבבך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך, אתה צריך להודיע לבניך ולבני בניך את מה שאתה ראית. איך אפשר לצוות את זה על האדם שהוא לא ראה? מקסימום הוא יכול לשמוע, אבל להגיד שהוא ראה, והתורה מדברת עליו, אתה ראית. מה, איך אפשר להבין את הרמב"ן? והרמב"ן אומר, זה מצוות לא תעשה דאורייתא. זה מצוות לא תעשה דאורייתא. אז הרמב"ן הזה צריך הסבר. באופן מעשי, אתה יכול להגיד, תנפח את הדברים. אבל מה אתה ראית? הרי כל מה שאתה יודע משמיעה. אז לכאורה בהבנה הזאת של הרמב"ן, וכמו שאמרנו, הרמב"ן סובר זה מצוות לא תעשה דאורייתא. ומגילת אסתר אומר שהרמב"ם לא נחלק על הרמב"ן ביסוד הזה, שבאמת התורה דורשת, התורה אומרת פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, זה פשוטו של מקרא. אלא לשיטת הרמב״ם זה כלול במצוות תלמוד תורה. זה חלק במצוות תלמוד תורה. אבל ברור שגם הרמב״ם יסכים. זאת אומרת, לא יכול להיות ויכוח על מה שכתוב בתורה במפורש. זאת אומרת, מה פירוש? הרי ראינו שרש"י לומד את הפסוק באופן אחר. הוא לא רואה את זה כמניעה, כלאו. אבל הרמב״ן מבין שיש פה לאו דאורייתא. אבל איך אפשר לצוות אדם לא לשכוח דבר שהוא לא ראה בעיניים? הפירוש לכאורה, כך צריך לכאורה לומר ברמב"ן, שהרמב"ן מבין שהדרישה מיהודי, הדרישה שהתורה דורשת מיהודי, כשהוא שומע את מעמד הר סיני, הפירוש הוא, זה לא מה שהיה פעם, זה לא מאורע. אם זה מאורע, אז איך אפשר לצוות על אדם לזכור דבר שהוא לא ראה בעיניים? אלא הפירוש הוא, הרמב"ן מבין הדרישה הזאת של פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, נקודת המוצא היא שהיהודי צריך לחיות עם הבנה שמעמד הר סיני קיים עכשיו. זאת מציאות. זה לא מאורע היסטורי. איזשהו אירוע שעבר על עם ישראל כשהוא היה אז, לפני כך וכך שנים. אלא זו מציאות. וכשאדם חי במציאות כזאת שהוא הוא, הוא, הוא חווה עכשיו את מעמד הר סיני, כשאדם מרגיש עכשיו, אני נמצא במעמד הר סיני. וכמו שההגדרה של הרמב"ן בספר המצוות, כשהוא מדבר על זה, שנמנענו שלא נשכח מעמד הר סיני, ולא נסיר אותו מדעתנו, אבל יהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. אבל יהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. העין והלב של האדם נמצאות בהר סיני כל הימים. אם אדם חי בתודעה, זה לא מאורע. המציאות של מתן תורה זה לא אירוע. זה לא אירוע, זה מציאות. היהודי צריך לחוש, להרגיש שהוא נמצא במעמד הר סיני. זה לא היה, זה לא אירוע שקרה פעם, אלא אני נמצא שם עכשיו. המציאות של התורה בעולם היא מציאות שעכשיו היא ניתנת. כרגע היא ניתנת. אם אדם חי בתודעה, אז זה המשמעות של פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אם זה היה אירוע, אי אפשר לצוות על אדם לא לשכוח אירוע שהוא לא נכח בו. אבל אם הנוכחות שלו היא לא נוכחות שהוא היה אז, אלא הנוכחות שלו היא נוכחות נדרשת כרגע, הוא מבין שזאת המציאות. זאת המציאות. משהו אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי. וזה מה ש... את כל הדברים האלה, אומר רשי, את כל הדברים האלה מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד. אלא אחר כך חזר ופירש כל דיברה ודיברה. מה הכוונה? דיבור אחד וחזר ופירש. שאלנו קודם. המהר"ל שואל על המשנה באבות. משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה ליהושע. משה קיבל תורה מסיני. שואל המהר"ל, משה קיבל תורה מסיני? משה קיבל תורה מסיני? היה צריך להיות כתוב, משה קיבל תורה מריבונו של עולם. משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. מה זה מסיני? משה קיבל תורה מסיני. כך שואל המהר"ל. אז המהר"ל אומר, משה קיבל תורה מסיני, הפירוש הוא, אי אפשר היה לומר קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. כי הרי כתוב אחר כך מיד, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. את מה שהקדוש ברוך הוא נותן, את זה אי אפשר להעביר. מה כן אפשר להעביר? משה קיבל תורה מסיני. מסיני פירושו של דבר, כמו שהרמב"ן אומר, מסיני הפירוש הוא הצורך להעביר את התורה, או העניין הזה של מסירת התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים נביאים וכן הלאה, דור אחרי דור. הצורך הזה הוא לא צורך של, כמו שאמרנו, סיפור של מה שהיה. המשמעות של קיבל תורה מסיני, כמו שאמרנו, פירושו של דבר שכביכול נברא עולם חדש. נברא עולם חדש. כשהתורה יורדת יש בריאה מחודשת. עד עכשיו היה עולם בלי תורה, ועכשיו יש עולם עם תורה. ועולם עם תורה הוא צועד לתכלית. לתכלית של מימוש של התורה. עד עכשיו היה עולם בלי תורה. התכלית הייתה להגיע אל התורה, להגיע לרגע שבו התורה תתגלה. וכמו שאמרנו, רואים את הקולות. היה תהליך, אבל התהליך הגיע אל התכלית שלו, אל הסוף. רואים את הקולות. ראינו דבר שלם. אבל מעתה והלאה, יש כאן עולם. כמו שאמרנו, מציאות חדשה. עולם עם תורה זה מציאות אחרת. זה לא אירוע של מסירת התורה. נתחדשה פה מציאות. עולם עם תורה זה מציאות אחרת. והמציאות האחרת צריכה להיות מציאות שהיא לא, כמו שאמרנו, שהיא לא אירוע. היא לא אירוע. זה לא היה איזשהו מאורע. אלא זאת מציאות שכביכול כל המציאות השתנתה. כל המציאות השתנתה וכל המציאות שונה גם. אז אומר הרמב"ן, כדי להעביר את באה התורה ואומרת, ישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. שאלנו איך, מה פירוש פן תשכח? אני לא הייתי שם. לא ראיתי, לא. אם אתה לא שם עכשיו, אז זה לא מה שצריך להיות. זה לא מה שצריך להיות. ולכן, כיוון שזאת מציאות קיימת, כך אדם צריך, כך אדם צריך לראות את מעמד הר סיני, אז ממילא יכולה התורה לצוות עלינו, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, עינינו וליבנו שם כל הימים, אומר הרמב"ן. עינינו וליבנו שם כל הימים. כל ההוויה שלי צריכה להיות הוויה של הר סיני. כל המציאות שלי היא מציאות של הר סיני. אני חי כל הזמן בתודעה שאני נמצא בהר סיני. כך גם צריך להבין, לאור הרמב"ן הזה, את הדיברות של עשרת הדיברות. מצד אחד, כמו שאמרנו, את כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא אומר את הכל בבת אחת. מה המשמעות של אמירת כל הדברים? המשמעות של אמירת כל הדברים, הפירוש הוא כמו שאמרנו, יש פה בריאה חדשה. יש פה בריאה חדשה שהיא עכשיו כביכול מתחילה לצעוד אל התכלית. אז מתחילה את כל הדברים האלה, מה שאין אדם יכול לדבר, להגיד בבת אחת, אבל הקדוש ברוך הוא בורא עולם. העולם נברא מחדש. ואחרי כן יש פירוט. אבל גם הפירוט הוא פירוט של מציאות. כשהפסוק אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, פירושו של דבר, שהדיברה הראשונה אומרת, זה לא רק להאמין. אלא להבין שזה מציאות אחרת. יש השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת המציאות, לא יכולה להשתנות. אותו דבר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה לא רק לאו שלא יהיה לך. לא יהיה לך. אין מציאות אחרת. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וכן הלאה, כך צריך להבין את כל הדיברות. הדיברות הן לא רק דיברות של איסור והיתר. הדיברות הן דיברות שעשרת הדיברות, זה כמו שהמפרשים אומרים, בעשרה מאמרות נברא העולם. השפת אמת תמיד אומר, בעשרה מאמרות נברא העולם, והעשרה מאמרות האלה עברו שלב, התקדמו. לשלב של עשרת המכות במצרים, ומהשלב של עשרת המכות במצרים הגיעו אל עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, בהבנה שאנחנו מציגים עכשיו, הפירוש הוא עשרת הדיברות, מעמד הר סיני, זה קביעה של מציאות. קביעה של מציאות, כשהדיברות עצמם קובעות מציאות. הדיברות עצמם קובעות מציאות. כך צריך להבין, הבאנו קודם את המחילתא שמובאת ברש"י. רש"י כותב, מה זה לאמור? לאמור. את כל הדברים האלה לאמור, כותב רש"י, מלמד שהיו עונים על הן-הן ועל לב-לב. מלמד שהיו עונים על הן-הן ועל לב-לב. שוב, רש"י לא הביא את כל המחילתא. המחילתא דורשת, זאת דרשת רבי ישמעאל, היו עונים על הן הן ועל לב לב. במילים אחרות, על מצוות עשה אמרו הן, על מצוות לא תעשה, על מצוות לא תעשה אמרו לב. רבי עקיבא דורש, היו אומרים על הן הן ועל לב הן. הפירוש על לב הן. על לב צריך להגיד לב? לא, רבי עקיבא אומר, היו עונים על הן הן ועל לב הן. מה הכוונה על לב הן? מה הכוונה של רבי עקיבא? הכוונה של רבי עקיבא, לאור מה שאמרנו, היא מובנת מאוד. על לב הן. הנושא הוא לא הקבלה של האיסור או לא הקבלה של האיסור. על לב, פירושה של רבי, כמו שאמרנו, הדיברות הן יצירת מציאות. יש פה מציאות שונה. מעכשיו, כביכול, כמו שאמרנו, נברא עולם חדש. עולם שיש בו תורה. עולם שיש בו דיברות, עולם שהתורה מנהיגה אותו. אז התורה מנהיגה אותו, פירושו של דבר שהמציאות שונתה, זה מציאות אחרת. זאת מציאות שונה לחלוטין. מציאות שזה לא רק דרישה מאיתנו לעשות כך או לעשות אחרת. זה לא הנקודה העיקרית. כל פנים, לפי דברי רבי עקיבא. לפי דברי רבי עקיבא, הפירוש הוא, היו אומרים עליו לב, על הן הן ועליו הן. גם עליו הם אומרים הן. מדוע? משום שהם מכירים בעובדה שהלב קבע מציאות. זה המשמעות שלהן. הקביעה של המציאות לאור מה שכתוב בתורה. המציאות שונתה. המציאות נשתנתה. זה משהו אחר לגמרי. כשהמציאות נשתנתה, וזה מה שאומר הרמב"ן, ישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. הדרישה היא, חס ושלום, לא לראות את זה כמאורע היסטורי. היה פעם מעמד הר סיני. לא לשכוח את מה שאתה ראית. מדוע? משום שהדרישה שהתורה דורשת שאתה תחיה מציאות. זה מה שהתורה. וממילא אומרת התורה, אומר הרמב"ן, פן תשכח את הדברים אשר, אתה צריך להרגיש היום, לא לראות את זה כמאורע שהיה, אלא להרגיש שאתה נמצא, עינינו וליבנו שם כל הימים. וכשחסרה לאדם ההרגשה הזאת, לפי הרמב"ן, אז באמת, אז, איך אפשר לצוות עליו? אז הפירוש הוא יש הרד"ק, בספר יחזקאל, כותב הרד"ק, אני נזכור באיזה פסוק, זה רגע אחד, בספר יחזקאל, פרק י' ח', אז הוא מביא גם מה שאמר הרמב״ם באיגרת תימן. כתוב כך, ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה. כותב הרד"ק, רגע אחד. כל פעם אני אגיד את זה בעל פה מה שהוא מביא. הוא מביא שהרמב"ם כותב את זה באיגרת תימן. יש יהודים כאלה שעליהם הוא אומר, לא עמדו רגליהם במעמד הר סיני. יהודים שלא עמדו רגליהם במעמד הר סיני. הם צאצאי הערב רב. לא עמדו רגליהם במעמד הר סיני. ומה הפירוש? יהודי שלא מאמין. אז הוא אומר, לא עמדו רגליו על הר סיני. איך אפשר להגיד על שני יהודים באותה משפחה שאחד הוא מאמין, שומר מצוות כמו שצריך, וחס ושלום השני ההפך, הרי שניהם בנים לאותו אב. אלא התשובה היא, לא עמדו רגליהם במעמד הר סיני כמו שאמרנו. מעמד הר סיני זה לא אירוע. מעמד הר סיני זה מציאות. והערב רב הכניסו לתוך עם ישראל מציאות כזאת, תערובת כזאת של פגיעה ביכולת להגיע למצב של לחוש את מעמד הר סיני שאני בתוכו עכשיו. אז זה הפירוש, לא עמדו רגליו על הר סיני. הפירוש הוא, זה לא לעמוד אז. לעמוד במעמד הר סיני זה לעמוד כל רגע ורגע. שיהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. זאת היא הדרישה. וכשהדרישה היא כזאת, אז אפשר לצוות פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מדבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. אומר הרמב"ן, אתה צריך להודיע לבנים. וזה גם מסביר, כבד את אביך ואת אמך בתוך עשרת הדיברות. קביעה של מציאות, מדוע? משום שזה תפקיד שמוטל על הורים. עם יסודות כאלה, עם תחושה כזאת של אני חי את מעמד הר סיני, אפשר להגיע למצב שהבן גם כן. זה היסוד גם לכל המצווה של קידוש השם. כשאדם ברור לו, וזה לא רק קידוש השם של מבוגרים, זה הגמרא מספרת על קידוש השם של ילדים. חנה ושיבת בניה, כן? מבשן נשים ומצולות ים, כך אומר, דורש את הגמרא את הפסוק. 400 ילדים שעמדו בספינה. הפירוש הוא, יש, התורה, או ירידת התורה, גילוי התורה, זה שינוי במציאות. זה בריאה של עולם חדש. ובריאה של עולם חדש צריכה להביא אותנו לידי מצב שאנחנו חיים כל רגע ורגע במעמד הר סיני.